הלו.
הלו.
שלום.
וברכה.
מדבר העיתונאי אהרון גרנות?
כן.
מדבר מנחם טוקר בשידור חי בקול חי. מה שלומך ידידי?
מנחם.
רגע, מה זה? אתה אומר לי העיתונאי,
איזה עיתונאי? האמת גם. מה זה?
לא, הבנתי שאתה פורש. זהו, אתה פורש מהעיתונות.
לא, האמת שהמילה פרישה היא לא כל כך במקומה, כי אני אמשיך לכתוב לעיתון משפחה.
נו, אז אתה לא פורש.
כן, זה לא מה, תראה, אני לא סגן עורך יותר, ואני לא אהיה שם במשרה מלאה, כי באמת...
כי עברת על פני כל המדינות כבר, חוץ מבקזחסטן היית בהכל.
כן, לא, יש עוד כמה שלא, ואני יודע, זאת אומרת, לא, מי שמספיד אותי יותר מדי מהר, את מפקידי עיתונאים...
המנוח עדיין חי.
המנוח חי, בועט, נושם, אבל אין ספק שירדתי פאזה, אפילו כמה פאזות, כי... הרגשתי כמו גנב כשלקחתי מסכורת בסוף החודש, כשאני בעצם עוסק בעבודה חשובה מאוד שקשורה לחיילים בודדים חרדים שאנחנו דואגים להם בעמותה.
וזו
הסיבה שביקשתי מיהודה נחשוני לשחרר אותי מהתפקיד.
זאת אומרת, לא פיתרו אותך בגלל שאתה עובד מתעסק עם חיילים חרדים?
לא, 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 לא. זה לא, מי שרצה למצוא כזה סיפור, זה ודאי לא סיפור.
אבל תוכל לקבל כתבות אוהדות שם בעיתון הזה עכשיו.
לא, אני לא יודע אם הייתו נכתוב על זה, אבל אין ספק, תראה, החברים מסביב מאוד מפרגנים, מאוד מעודדים,
חבר'ה, אהרון גרנות, אחד העיתונאים הבאמת משופשפים, רציניים ועוגנים, נחרצים, מוזב, פורש, כמעט, זהו, וואי, זה עצוב.
לטובת משהו? תראה, אני אגיד לך משהו, מנחם.
לי עצוב, אני אומנם לא קראתי איתו משפחה משהו כמו 5 שנים, אבל מאוד עצוב לי שאתה פורש.
טוב. תשמע, אני 40 שנה עיתונאי, וזה די, כאילו, גם מבחינה, הגיע הזמן קצת, אתה יודע, לעשות משהו קצת אחר, ואיך אמרתי לחבריי פה בעיתון, בימים עברו, איך היינו יודעים מה השליחות שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו? היינו הולכים לנביא, נביא, היה מביא דבר השם, אין לנו היום נביא, קרוב יהיו, בינתיים עוד אין. אז זה אנחנו יודעים, מה שקדוש ברוך הוא מגלגל לפתחנו. אין מה לעשות שקדוש ברוך הוא יגיע לפתחי את הנושא הזה של חיילים הבודדים, וזה רק הולך וגדל, ויש ביקוש עצום, ואני באמת מרגיש, שאני נסחף בעבודה הזאת, היא באמת כל כולי.
היית חייב לעזור שם. תגיד, בוא נעשה איזה רעיון סיכום כזה, מה היה הטור הכי מעניין שעשית, או הכי מרתק? או המקום הכי טוב שהיית שם?
כל דבר זה קטגוריה.
נו, תקטלגי.
בוא נגיד ככה, אני מחלק את המסעות שלי לשני חנקים. יש מסע, אתה יודע, אתה מוסע להולנד, אני בכוונה כתבתי, אמרתי הולנד, אתה יודע, מנחם.
הראש עובד, אה?
אבל זה?
לא, הראש עובד, זה טוב, נו, ו...
כן, ברוך השם. כל פנים, אתה מוסע להולנד, ארצות הברית, לניו יורק, לא יודע למה. זה עוד מסיעה, מסעתי, הייתי בניו יורק כמה עשרות פעמים בחיים שלי. יש מסעות מכוננים. דוגמה, אודו. אודו זה היה מסע מכונן, נחזר עם תובנות אחרות פתאום. לא בגלל הרוחניות המזויפת, אלא פתאום נחשפתי למין עולם שלא הכרתי קודם, שמרבית העולם הוא כזה, ולא כמו העולם המערבי שאנחנו מכירים. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אני יודע...
תחשוב שנייה רגע, אני רק אפתח, אני רק אגיד למאזינים, אם בא לכם לשאול שאלה או קראתם טור מעניין של גרנות, אהרון גרנות, שיכול להיות על האתר עכשיו בדקות הקרובות ונפנק אתכם בפרסים. שאלות לאהרון גרנות, או בא לכם לשאול אותו משהו, קראתם טור מעניין שלו, כנסו לאתר שכוחי ותשלחו לי את ההודעות ואנחנו נקריא אותם. מה עוד, איפה, רגע, מה המקום הכי מפחיד שהיית שם?
עזה. לא
ספק. באמת היית בעזה?
עזה, כאורח החמאס, זה היה מפחיד. אני הייתי במפקדה של החמאס בעזה.
זה כששליט היה, נכון, כששליט היה חטוף, אני זוכר.
כן. ולא הלכתי לשם בשביל למצוא את שליט. אני הלכתי לשם כדי לראות מה מצב בתי הכנסת, זה היה מיד אחרי הגירוש מגוש קטיף. בסופו של דבר, מפקד החמאס ועזה לא רוצה לקחת אחריות על איך שאני נראה, ולשלוחתי לבתי הכנסת. אז הוא עשה איתי דבר אחר, הוא לקחתי למקומות שמהם משגרים קטיושות לישראל, ואומרים, וככה, הכיר לי את המחבלים שעושים את זה. לא, הוא עצמו אחד העוברים שזה צריך להגיד,
לפחדת.
אבל אני אגיד לך שהדרך חזרה לגבול הישראלי הייתה מאוד מפחידה, כן.
בכית?
נחותי... מה?
בכית לא.
בכיתי?
לא, כי לא היה לך בצל שם.
לא, לא, אבל אני ממש, אבל ממש אני רציתי שסיפור ייגמר. זה, אני חושב שזה היה הכי מפחיד. הייתי גם תחת אש.
אש?
בטח. כשהייתי אורח חטיבת הצנחנים האוקראינית במלחמה נגד רוסיה, ממש התלוויתי אליהם והיינו תחת אש. אגב, זה לא פעם ראשונה שהייתי תחת אש הרוסים, גם בהפגזות שהם עשו ב...
בקרים, בצ'צ'ניה.
בקורגיה. עכשיו, זה היה מעניין מאוד.
צ'צ'ניה, מה גיאורגיה?
מה?
בצ'צ'ניה, לא? גם את הגרוזים
הם מפגיזו? לא, 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 בקורגיה. רוסים מפגיזו את גורגיה.
וואלה, הם מפגיזים את כל מי שזז שם.
נכון. עכשיו, הם מפגיזו את גורגיה, ואני בקורגיה פגשתי מישהו, שהסגן הרמטכ"ל של הצבא הגורגי, ואותו פגשתי שוב כשהייתי אורח חטיבת הצנחנים האוקראיני, שוב פגשתי אותו, הוא בא לשם לאוקראינה לנקום ברוסים על מה שהם עשו לבגורגיה. מעניין מאוד. פגשתי אותו שוב. הייתי בהמון, הייתי, אני מספיד כאילו אני לא אהיה עוד.
אתה מספיד. סושי כותב את אהרון גנות העיתונאי ששמו מוכר לנו מאז ילדות, הכתבות שלו תמיד מרתקות, אנחנו מאחלים לו המשך הצלחה בקריירה. זהבה שואלת מה המקום הכי מרגש שהיית בו. מרגש.
הכי מרגש. אני חושב ככה, שעוברים לפניי, אני חושב שאחד המקומות הכי מרגשים זה היה ג'רבה.
ג'רבה?
כן, פתאום אתה מגלה קהילה חרדית שחיה בחרדיות עד הרגע הזה. צורה מדהימה אפילו. זה כן היה מאוד מרגש. יהיו עוד כמה מקומות מרגשים, אבל ככה זה מה שככה עולה. יכול שנסגור טלפון ונגיד, אוי! איך לא אמרתי? אני יודע, אבל זה מה שזורם כרגע בראש.
רגע, מה אתה חסיד גור?
אל תשכח, לא הכנתי.
ברור. מה אתה יותר חסיד גור או מתיישב בחברון, שואל יוסף? ישראל מעניין אותו על הכיפה, אבל זה לא מעניין אותנו.
רגע, לאט לאט.
האם אתה יותר חסיד גור או מתיישב בחברון?
מתיישב בחברון.
מה התחפושת?
זה לא סותר.
לא סותר. עוד היה שואלת מה התחפושת הכי מוצלחת שהיית צריך להתחפש במסגרת תפקידך?
קבצן.
איפה?
מה, אני פעם שלחו אותי לגאולה, מסגרת מתיחת פורים.
כן.
והתחפשתי לקבצן, בא מהפר, ואני עמדתי שם, ועזיתי איזה סיפור הזוי, שמי שקרא אותו ונתן, אז מגיע לו שהוא נתן. לא, שאני, יש לי וילה של שלוש קומות, אשתי מסכינה לא יכולה לנקות הכל, צריך לעוזרת בית. ואני כבר שנתיים לא החלפתי רכב, ושבולבו אז היה, אני יודע מה, המודל הכי חדיש כתבתי, כאילו, אחד שנה קודם החדיש, ואני מתבייש להביא את הטייל של תלמוד תורה, צריך את החדיש ביותר. קיצור, משהו עושה לגמרי, רצינו לראות אם קוראים את הסיפורים או סתם זורקים. וסתם זרקו.
נו, קראו את זה?
כן.
זרקו. קובי, מנחם, אתה חייב לומר לו שהוא אדם מתוק ונחמד מאוד. יהודה, אהבנו אותך ונמשיך לאהוב אותך. תשמע, אחי, יש פה מחווה לגרנות. כמה הודעות אני אקבל פה תוך כדי השידור באתר?
אפשר למות בשקט, יש כבר מחשבות. אפשר
למות. יעקב כותב, גרנות היה אחלה קבצן, אני זוכר את זה. מישהו שואל אם אתה חוזר לחצר גור.
יש אחד חבר, לא מדבר איתי עד היום הזה, הוא לא זיהה אותי, מנסה להצדקה, עד היום לא מדבר איתי על זה.
תגיד,
לא שאלו מה המתיחה הכי יפה שעשיתי.
עכשיו אמיתי, שעזבת את העיתון, איזה עיתון היה הכי קשה? זאת אומרת, עם איזה עיתון היה לך הכי קשה, התחרות הייתה הכי קשה?
אז קודם כל לא עזבתי את העיתון.
קו עיתונות, בקהילה, אני יודע.
תראה, תחרות תמיד מאתגרת. בקהילה ודאי היה בר תחרות הוגן, זאת אומרת, לפחות בהתחלה ודאי.
גילה, המשפחה מתלהבת מכתיבה, ישראל,
בהצלחה.
לא, לא, עד שאתה חושב, אני מעיף אותם, אתה יודע, מאזינים. גילה, המשפחה תמיד מתלהבת מהכתיבה, ישראל, בהצלחה לרב אהרון, אני מעריץ שלך. יש פה מאזין שכותב שתכתוב את ספר מתח שיהיה לשתום מהליקור. מה, יש לך סיפורי מתח? אתה כותב ספרים?
11 ספרים כבר כתבתי.
בוא, איזה בור ועם הארץ אני שלא... למה לא שלחת לי אף פעם את הספרים שלך?
לא יודע. אבל לא יהיה לי זמן לכתוב עכשיו.
הייתי קורא, הייתי קורא לפחות ספר אחד לקראת הרעיון הזה, אם הייתי מתכנן את הרעיון הזה מראש.
טוב. אבל כמו שזה יפתיע אותך, זה יפתיע גם אותי, יפתיע גם אותך.
נכון, יפתיע את כולנו. אז תחרות, אתה לא רוצה לתת שם של עיתונאי או עיתון מתחרה משהו?
לא הבנתי.
תחמיא לעיתון מתחרה או לעיתונאי מתחרה?
אני יכול להחמיא להרבה. קודם כל בקהילה אני יכול להחמיא, קודם כל בכלל, לכל צוות הכותבים שם. יעקב ריבלין, חבר טוב אישי. אגב, ראשון שבא לבקר אותי אחרי שמאיר פבלובסקי נפצע, הבן המאומץ, הראשון שיש שם, עד היום אני לא יכול לשכוח, זה היה יעקב ריבלין. האורחים של בקהילה לדורותיהם, המודיע, עיתון יפה, בכלל העיתונות החרדית עלתה הרמה, בצורה מפליאה, בעשור האחרון.
נכון.
כן, אז באמת, כל העיתונים החרדים הם אחלה, ואני באמת מחמיא לכולם, מעולם לא חשבתי שפישהו מאויב שלי.
אהרון קרנות פורש מהעיתונות, הוא יכתוב טורים, אבל הוא פורש ועובר לעמותה למען חיילים. אהרון, בהצלחה גדולה.
תודה, תודה מנחם, תודה.
להתראות אחי.